רק רגע נסדר פה את העניינים. מה שלומכם? אני מקווה שטוב, בעזרת השם. אנחנו נמצאים בשופטים, פרק ג', פסוק י"ב, אנחנו בעזרת השם מתחילים את הסיפור על אהוד בן גירה. כולם מכירים את הסיפור, פחות או יותר, מן הסתם. והסיפור, יש בו, זה, הסיפור הוא אחד מסיפור מתח כזה, כלומר, יש בו הרבה פרטים, שכל הפרטים מצטרפים להצלחתו של אהוד להתנקש בעגלון. בעצם יש לנו כאן תיאור של, לוחם בודד, לוחם בודד שהשתמש בהרבה פרטים כדי להכריע את אויבו, ובכך להושיע את עם ישראל. מאוד מורגש שכל צעד שלו הוא מלווה בהשגחה אלוקית, כי יש דברים שהוא יכול לצפות, יש דברים שהוא לא יכול לצפות, והכל קורה, הכל מסתדר לו מעולה. זה ממש סיפור שהוא אגדה. רק נעבור ככה בצורה פשוטה על הפרטים כאילו. אז ויעבנו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה, דיברנו על זה אתמול, המואבים פולשים מן המזרח, כנראה לאחר שכבר הם שלטו על בני ראובן, ואולי גם בני גד, ועכשיו הם יורדים אל הערבות יריחו, אל הירדן, והם מצליחים להכניס יחידות ולכבוש את יריחו, עיר התמרים. אני רוצה להזכיר לכם, אם נכנסנו שנייה אחת ליריחו, להזכיר לכם פסוק שאולי עכשיו תבינו אותו. בתחילת ספר שופטים כתוב, ובני קייני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב רד. זאת אומרת שכאשר עם ישראל יחס לארץ ויהושע כובש את יריחו, אז יריחו לא ניתנת לאף אחד משבטי ישראל, אלא יריחו ניתנת לצאצאיו של יתרו, לבני קייני חותן משה, והם נהנים מדושנה של יריחו. ופתאום כתוב שהם עוזבים את עיר התמרים והולכים לגור בנגב ערד, זאת אומרת הולכים לגור באזור מדברי בקצה נחלת יהודה, בקצה הדרומי מזרחי של נחלת יהודה, עם שבט יהודה ושבט שמעון שם. מה פתאום אנשים יעזבו את יריחו ויעלו פתאום לאזור המדברי? אז יש איזשהו מדרש שחזל, לא ניכנס אליו, לפי הפשט, הם לא עלו מעיר התמרים מרצונם החופשי, אלא בגלל הכיבוש של מואב. זאת אומרת, כבר הסברנו שאומנם זה פסוק שנמצא בתחילת ספר שופטים, אבל אמרנו שספר שופטים לא מסודר רק לפי סדר היסטורי כרונולוגי. אז כך שמעתי מהרב מידן, שכנראה הזיבה שלהם את עיר התמרים הייתה בגלל שמואב השתלטו שם, ולא רק זה, אלא כנראה שלפעמים ארמונו של עגלון מלך מואב היה שם, כאשר הוא רצה כנראה לגבות את המנחה, כאשר הוא רצה לשלוט יותר בגזרה המערבית הזאת, שיש פתאום למלכותו, אז הוא שוכן אולי בעיר התמרים ביריחו, ויש לו שם, כמו שנראה בהמשך, ארמון עם נגיע אליו בהמשך. בקיצור, זה ההתחלה של הסיפור. ונאמר כאן שעם ישראל עובד את עגלון מלך מואב 18 שנה. כלומר, יש כאן 18 שנה של דיכוי, כנראה במיוחד של השבטים שחיים פה באזור, בנימין, קצת אפרים, קצת יהודה. והעבודה מתבטאת כנראה, השעבוד מתבטא כנראה במס. אבל זה כנראה לא רק איזשהו מס חיצוני, אלא מתואר כאן שעגלון הוא מלך בריא, כלומר שמן. ואחר כך גם מתואר שויקו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים איש, כל שמן וכל איש חי. לא רק עגלון הוא שמן, אלא גם כל אנשיו. והמשמעות שהם שמנים, זה שהם אוכלים הרבה. גם אחר כך אנחנו נפגוש עסק מרכזי שסובב סביב זה שעגלון הולך לשירותים, כנראה להרבה זמן, העבדים שלו מכירים את זה. זאת אומרת, יש כאן תיאור של מואבים כאנשים שאוהבים לאכול. עכשיו, בעולם המודרני שלנו, אדם שאוהב לאכול, זה בדרך כלל, בסדר, סבבה, תאכל. זה לא בא על חשבון אף אחד, כי אנחנו בחברה של שפע. אבל בעולם העתיק, אם יש הרבה אנשים שמנים, הרבה אנשים שאוכלים, במיוחד שהם נמצאים לא בין הארצם המקורית, אלא הם נמצאים בעבר הדן המערבי, זאת אומרת שהם חומסים וגוזלים, כי אנחנו מדברים על עולם שבו אדם נאבק על קיומו, הוא זורע ויש לו חיטה ויש לו בוסטן, והוא מחכה לעונה לקצור, לקטוף את היבולים שלו, הוא מביא את זה בצמצום לביתו. זה לא שאתה הולך היום לסופר ורואה 20 סוגים של קורנפלקס, ואתה יוצא עם עגלה עמוסה כל טוב פעם בשבוע. זה מציאות אחרת. ודרך אגב, לכן השומן והבריאות שהתבטאה בחלב של עגלון, כמו שמתואר בהמשך, היא מבטאת חוזק ואושר, וכנראה אכילה על חשבון ישראל. זאת אומרת שהשעבוד לא מתבטא רק שעם ישראל פעם בכמה זמן מביא איזה מנחה, איזה מס, אלא זה כנראה השתלטות על השדות, דיכוי של עם ישראל. ומתוך המצוקה הזאת אנחנו נכנסים לסיפור המופלא של הלוחם, הבודד, המזהיר, אהוד בן גירה. וכאן אני רוצה להקשות איזושהי קושייה. כמו שאמרתי בהתחלה, יש כאן תיאור פנטסטי של הצלחה מדהימה. אז בואו נראה שנייה אחת. כולם מכירים את הפרטים. אהוד בן גירה, משבט בנימין, איש איתר יד ימינו, לפי הפשט, לפי רוב המפרשים, איש שימינו איננה עובדת כמו שצריך. כלומר, במילים שלנו הוא שמאלי. וזה דבר שכל אחד מסתכל על זה, דווקא הוא מבנימין. בנימין, זאת אומרת, בנימין, כן, אבל בנימין זה, יש שם את המילה ימין, ופתאום דווקא...
כמסופר על מרדכי היהודי, נכון. בן קיש איש ימיני.
נכון, גם הוא משבט בנימין. אז דווקא הם שהם אמורים להיות ימניים, ימיניים, דווקא הוא שמאלי, אחר כך אנחנו רואים את זה בכל התנ"ך, היינו בסיפור פילגש בגבעה, בני בנימין הם אנשים שמאליים, משום מה, בסדר, לא ניכנס לשאלה הזאת, תכף, הקשר מובן תכף, וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב, וכמו שאומרים בהמשך, הוא מגיע עם איזושהי משלחת, ויעש לו אהוד חרב, אלה שני פיות גומד אורכה, דרך אגב, יש מפרשים שונים, יש אומרים שגומת זה חרב ארוכה, ויש אומרים שגומת זה חרב קצרה. קשה מאוד לדעת, אבל מה שבטוח, שיש לה שני פיות, כלומר, הכוונה היא שהיא מחודדת משני הקצוות לאורך, לא בשתי הקצוות מכאן ועד כאן, אלא בשתי...
הרב סלופקי, אני שמעתי, קראתי במדרש מסוים ש... 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 שלמה... שאהוד בכוון... אהוד, אמנם מי שמשבט בנימין הוא איש ימיני, אבל אהוד עשה הפתעה לעגלון מלך מואב, והכביא את זה דווקא בצד שמאל, איפה שהשומרים של עגלון לא חשבו לחפש, ולכן בגלל זה לא מצאו את החרב הזאת, ובזכות זה אהוד בן גרה הצליח להושיע את ישראל.
כן, אנחנו נגיע לזה כמובן, התכוונת להגיד שהוא הכביא את החרב בצד ימין, תכף אנחנו נגיע לזה. אתה מכביא את החרב במקום הנגדי ליד החזקה, אבל אנחנו נגיע למה שאתה אומר. אז יש לו חרב שיש לה חוד משני הצדדים, יש לה...
מגילת רות, הרב.
מה?
הזכרנו אתמול גם את תחילת מגילת רות.
נזכיר את זה בעזרת השם. והוא חוגר את החרב על ירך ימינו, כמו שאמרנו, כי אדם שמאלי צריך, כדי ליצור תנועה חזקה, אז הוא צריך דווקא לחגור על ירך הימין. נסביר את זה תכף. וכאן קורה משהו מוזר. מסיימים להגיש, כנראה זה מין טקס כזה, ככה זה נראה פה, להגיש את המנחה, ואהוד יוצא מהמשלחת, והם כאילו חוזרים את כל הדרך, הם מגיעים למקום שנקרא הפסילים אשר את הגלגל, כלומר הם מגיעים לאזור הגלגל, איפה שמחנה ישראל היה שם בשנות הכיבוש של יהושע, ואז פתאום הוא חוזר בחזרה את כל הדרך. זאת אומרת, הוא כאילו נפרד מהמשלחת הישראלית, והוא חוזר לבד. וכשהוא בא, אז הוא אומר למלך, יש לי דבר סתר, והמלך מסלק את כל העומדים מעליו, ולא רק זה, אלא שהמלך יוצר
מצב מאוד... בעצם פה רואים כמה עגלון היה מלך טיפש, שהוא רצה להיות לבד עם אהוד, ובעצם סלק את כל השומרים, ובזכות זה אהוד בן גרה הצליח לחסל אותו.
נכון. ואז הוא גורם לו להגיע לעליית המקרה, מקום עוד יותר אינטימי, ואז אהוד מפתיע אותו, שולף את החרב שכביכול לא זיהו אותה, ובמכה אחת חזקה מאוד, הוא מצליח לתקוע את החרב עמוק עמוק בתוך בטנו, ואז יש שם תיאור שהחרב נכנסת כל כך חזק לבטן, והרי מחודדת לכל אורכה, אז היא נכנסת חזק, וגם הניצב בא אחר עליו, כלומר גם החלק שבו חזים בחרב, שזה החלק שהוא אמור להיות לא ממתכת, אלא מעץ או מדמה, מאבן, אז היא גם היא נכנסת אחר עליו, והשומנים של עגלון הם סוגרים, והם כביכול מסתירים את החור כניסה של החרב, ואז עוד כדבר מופלא קורה, ויצא הפרשדונה, יש כמוני פירושים, אבל הפירוש היותר מפורסם, שכנראה שיצא פרש, כלומר צועה של עגלון יצאה שם, ונזכור שהוא נמצא בחדר המקרה, זאת אומרת זה איזשהו עליית גג שיש בה יותר רוחות, וכנראה ששם ארגנו לו מאז ומעולם, בית כיסא זה דבר שלא היה בעולם פעם, אלא כנראה שעגלון שהוא מלך, ארגנו לו שם מערכת שהוא יוכל גם לשבת שם בנחת, ולהתפנות, וכל הנתונים המושלמים האלה מבחינת סיפור ההתנגשות, הם לטובתו של אהוד, ואז אהוד יכול לצאת יחסית בנחת, הוא לוקח את כמו מלך, הוא לוקח את המפתחות,
שכתוב
הוא
יסגור
יוצא למסדרון.
אחר עליו, ויסגור החלב, החלב, כתוב.
הזכרתי שהשומנים שלו, סוגרים על הסכין, על החרב, אהוד יוצא אל המסדרון בנחת, סוגר את דלתות העלייה בנחת, ואז הוא אומר שלום לכל העבדים, ובינתיים הם, האנשים סביב המלך עגלון, הם רגילים שהוא יושב הרבה בשירותים, הם גם מריחים את הריחות, הם לא מתעסקים עם זה, ואז אחרי שזה כבר יותר מדי שעות, אז הם לוקחים את המפתח, יהוד אפילו לא זרק את המפתח לשום מקום, הוא הניח את המפתח במקום בולט אפילו, ביקחו את המפתח, ואז הם מגלים שאהוד מת, מי יודע, אולי בהתחלה הם בכלל לא ידעו שזה רצח, כי הם ראו קצת דם, קצת פרש, הם לא יודעים...
לא אהוד. אהוד הרוצח.
אהוד, עגלון. עגלון נופל ארצה, הם לא יודעים שזה רצח עדיין, עוד לא התפענח העניין, ובינתיים אהוד יכול להימלט, אפילו אולי לא צריך לרוץ, אבל מן הסתם הוא רץ, והוא הגיע עד הסעירתה, כלומר, עד אזור מיואר, כמו שאמרתי אתמול, שהאזורים האלה היו מיוארים בימי התנך, והוא תוקע בשופר בהר אפרים, והר אפרים כאן זה לא מחלת אפרים הרחוקה יותר, והר אפרים זה כינוי בתנך לגב ההר, כמו שאנחנו רואים היום, במקומות שבהם הייתה התיישבות ישראלית, אולי של בנימינים, אולי של... אנשי אפרים, הוא תוקע בשופר, ויורדים אחריו בני ישראל, והוא שולח חיל סיירת, שתסגור את מעברות הירדן, ונוצר מצב שבו המואבים פתאום רואים שיוצאים עליהם, אבל אין להם מלך שהנהיג אותם, וכשאין מלך בתקופה הזאת, אז מלך זה, 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 זה לא שיש לך סגנים ו... ו, ו, ו וכמו שבקרבות נופל מפקד, אז יש תמיד סמך. פה המלך, עד לא מבין מה קרה למלך, המלך מת. מתיים, הסיירת סגרה את המעברים בירדן, הם מוצאים את עצמם בעצם במלכוד, כוח שנמצא בלי מנהיג, במנותק מהבסיסים האמיתיים בעבר ירדן המזרחי, וביתו משתלטים עליהם, ו... הורגים את כל החיל, 10,000 איש כל שמן, ותיקנה מואב, סיפור מופלא, מוצלח, זאת אומרת, זה מין, זה כמו מבצע אנטבה, שמבצע חסר סיכוי, מבצע מסובך ביותר, והכל דפק כמו שצריך, וזה יותר מבצע אנטבה, כי שם בסופו של דבר היה כמה בעיות, שעובדה שנהרג, מפקד הסיירת, וכאן הכל היה מושלם. עד כאן קריאה פשוטה של הסיפור. ואני היום רוצה להציב שאלה, ולעצור בה, כי עוד מעט, עוד שתי דקות, שלוש דקות, אנחנו עוברים לשיעור הבא. השאלה שאני רוצה להציב, הייתכן, סיפור כזה מושלם יכול להיות, בוא נשאל את השאלה, שתי שאלות שהן בעצם מראות לנו שאמור להיות כאן סיפור אחר קצת. שאלה ראשונה, האם באמת עגלון, גלעד מקודם אמר שעגלון הוא מלך טיפש? אני לא נוטה לקבל את זה שהתנך מתעסק עם אנשים טיפשים. איך יכול להיות שעגלון מכניס אליו יהודי, קשה לקרוא לזה יהודי, ישראלי, עברי, מכניס אליו ישראלי לבד, להתבודד איתו. מה, כלומר, זה, רעידת אדמה הייתה צריכה להיות בשבק של מואב, ביחידה להבטחת אישים. מה זה, מה זה, איך זה דבר כזה קורה? דבר שני, עם כל הכבוד, אני חוזר מה שגלעד אמר, עם כל הכבוד לזה שהוא שמאלי, ולכן כשהוא שולף, אז הוא צריך לשלוף מיד שמאל, ולכן הוא צריך לעמוד שני אחד. צריך כאילו ללכת ככה, כי צריך ככה תנופה. חרב, זה לא כמו נשק, שנשק אתה לא צריך לשלוף אותו. נשק אתה, הכוח שלו הוא בגלל שהוא מכשיר. אבל חרב זה תלוי בענפת היד שלך, אתה צריך תנופה, אתה צריך מרחב ליד, לכן אתה אוקיי, אז הוא שם את החרב איפה? ביד, הוא שם את החרב בצד הימני, וזה לא צפוי, כי רוב האנשים הם ימניים, והם צפויים לשים את החרב בצד שמאל. אבל עד כדי כך, הבידוק הוא נאיבי? מה, אתם יודעים, במוסד, אנשים כשהם רוצים להעביר משהו, הם בולעים את זה. בולעים לתוך הבטן שלהם, אז אי אפשר לגלות אותך. אבל לשים מצד אחד, צד שני, מה, לא באו ועשו לו ככה, בדקו אותו מכל הכיוונים? מה זה, מה, באמת אפשר להחביא חרב? לא יכול להיות, נו, מה? עכשיו עוד דבר אני לא מבין. ואז הוא רץ ותוקע בשופר, ופתאום יורדים גדודים של לוחמים ישראלים, וכולם יודעים מה לעשות. מה, הרי מדובר כאן לכאורה באיזשהו לוחם בודד. איך הוא הצליח לגייס את כולם? זאת אומרת, יש כאן שתי שאלות שהן הפוכות. מצד אחד, איך הוא מתגלה כמנהיג תוך שניות, שאנשים אחרי תקיעת שופר שלו יבואו אחריו. מצד שני, איך הוא יכול להיות לבד עם המלך? מה זה, 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 זה נשמע כמו סיפור שלא יכול להתרחש. לכן, בעזרת השם, ננסה מחר להבין אולי מה אומר לנו כאן הסיפור. יום נעים לכולם, בעוד כמה דקות יהיה פה שיעור בתפילה, בדרך כלל זה הרב גבריאלי, והיום זה אני. אז אנחנו לא נוכל להאריך עכשיו, מחר נמשיך את הדברים. להתראות לכולם.